אנחנו מתחילים בתגלית שמספקת לישראל בשנים האחרונות יתרונות לצד סיכונים. מאגרי הגז שהתגלו בים התיכון הם נכס אסטרטגי מהמעלה הראשונה, אבל גם תחום של מאבק משפטי בין ישראל לשכנתה מצפון לבנון, שטוענת לפחות לגבי חלק מהמאגרים האלה שהם שייכים לה לפי הדין הבינלאומי. אחרי מסרים מדיניים שהגיעו מלבנון בעניין הזה, באו גם הצהרות תקיפות של נסראללה שאיים לפגוע באסדות הגז הישראליות, ובתווך ניסיונות של שליחים בינלאומיים להגיע לפשרה שתוכל להסביע את רצונם של שני הצדדים ולהפחית את סיכויי ההתלקחות. על הסוגיה הזאת נשוחח בדקות הקרובות עם אחד מבחירי החוקרים במכון, דוקטור עודד ערן, החוקר בין היתר את נושא האנרגיה. שלום עודד.
בוקר טוב.
קודם כל, האם אין תשובה ברורה בדין הבינלאומי או לדעת מומחים בינלאומיים למי שייך הקטע השנוי במחלוקת?
לפי החוק הבינלאומי, האמנה שקיימת בנושא הזה, אמנם ישראל אינה צד, היא לא חתמה על האמנה, אבל היא פועלת לפי הכללים באמנה, כל מדינה זכאית ל-200 מייל, כלומר 320 קילומטר מן החוף לזכויות כלכליות. זה לא ריבונות, אבל זכויות כלכליות במים האלו. בין ישראל ולבנון התגלה סכסוך על חלוקת המים הכלכליים, מתוך כך שהיו שני סימונים שונים של הגבול, הסימון הלבנוני והסימון הישראלי. כתוצאה מסימונים שונים נוצרה דלתא, משולש, שמתחיל בחוף ומגיע עד לקו שמסמן את הקו הגבול הימי בין ישראל ולבנון, בין ישראל וקפריסין וקפריסין ולבנון. והגודל השטח הזה הוא 850 קילומטר רבועים. סביר להניח שבמים האלו שבאזור המחלוקת יש גז, כפי שיש גז מדרום על אזור המחלוקת בצד הישראלי, וכפי שהמחקרים הגיאולוגיים מוכיחים עד עכשיו שגם בצד הלבנוני יש גז. ממשלת לבנון ובעקבותיה ממשלת ישראל שלחו למחלקה המשפטית באום שעוסקת בנושא הזה של משפט הים את סימוני הגבול, ובעקבות המחלוקת שנוצרה ישראל פנתה לארצות הברית וביקשה את התיווך של ארצות הברית בנושא הזה. עבדך הנאמן היה נציגה של ישראל לעניין הזה, ואכן ב-2012 הגיעה ארצות הברית לאיזושהי הצעה של פשרה. היא הגישה אותה גם לישראל וגם לבנון. ממשלת ישראל אישרה אותה תוך זמן קצר. ממשלת לבנון עד היום הזה לא נתנה את תשובתה. וכפי שציינת, היו הצהרות מתלהמות לבנוניות מצד גורמים שונים בממשלה וגם מצד החיזבאללה כמובן. ומי שעומד להפסיד אם לא ייווצר איזשהו מצב של פתרון היא ממשלת לבנון, משום שממשלת ישראל כבר נהנית מהכנסות הגז, מהמחירות לשוק הישראלי ומחירות אחרות לגורמים חיצוניים. וממשלת לבנון נמצאת עוד בשלב המקדמי של תהליך הפקת הגז, ויש לקוות שהלבנונים יתעשתו, עומדות להיערך שם בחירות בחודשים הקרובים, וייתכן שכל הצערות הרעב האלו היוצאות מלבנון מטרתן להוכיח שכל מי שמשמיע הוא יותר פטריוט לבנון מאלו שמוכנים להגיע להצעת הפשרה, לקבל את הצעת הפשרה שהוצגה על ידי ארצות הברית.
ואם אפשר לסכם את המצב בינינו לבין לבנון בנושא הזה עד עכשיו, ישראל הציגה, או יותר נכון קיבלה, הצעה אמריקנית. הלבנונים מסיבות פנימיות שלהם מסרבים לומר בצורה חד משמעית מה עמדתם בנוגע להצעה הזאת, וזה עומד על הפרק כרגע.
זה המצב כרגע. לפני כמה שבועות ביקר שר החוץ האמריקאי רקס טילרסון בלוויית הממונה בסטייט דיפרטמנט על המזרח התיכון. הם ניסו להחיות את הצעת הפשרה מ-2012 ונזרקו כלעומת שבאו בכמעט הייתי אומר לפי ההצהרות הלבנון בשעת נפש. מכל מקום, הייתה גם הצעה של נשיא לבנון להגיע לאיזושהי בוררות כאשר בחסות האום, כאשר הלבנונים ימנו נציג, אנחנו נמנה נציג ויהיה בורר מטעם האום. כידוע, האום הוא לא זירה שבה ישראל מבקשת לפתור את כל בעיותיה בנושא הגבולות, משום שהמצב באום הוא ידוע, יש רוב לכל הצד הערבי, ובדרך כלל ההצעות וההמלצות וההחלטות שמועלות בגוף הזה אינן לטובת ישראל.
נרחיב עוד בנושא הפקת הגז, אבל בהקשר חיובי יותר. ההצלחה של ישראל בתחום הזה נותנת לה נקודות חוזק, לא רק מבחינה כלכלית, יש לכך גם חשיבות אסטרטגית אזורית. ובנושא הזה אני רוצה לדבר איתך בדקות הקרובות, בעקבות עסקת הגז שנחתמה בחודש פברואר בין ישראל למצרים. איזה יתרונות, איזה אופק מדיני זה נותן לישראל לפי דעתך?
הספקת הגז, זאת שכבר נחתמה בין ישראל לירדן למפעלים של בים המלח ובעתיד, מהחל מ-2019, לכלל האוכלוסייה בירדן בערך של כ-4 מיליארד מטר מעוקבים לשנה, וההסכם שנחתם עם החברה המצרית גם הוא לעוד שנה, שנתיים, להתחלת ביצוע של היקף דומה של גז, מחזק את השלום בינינו לבין מדינות הערב השכנות. זה כמובן מוסיף למאזן האסטרטגי החיובי של מדינת ישראל. מעבר לעניין ההספקה, קיים כמובן נושא השינוע של הגז, משום שיש כמה דרכים להגיע למצרים. לירדן הדבר פשוט, כבר התחילו בהכנות להנחת צינור בצד הישראלי ובצד הירדני. במגזר המצרי יש כמה אפשרויות. אפשרות יבשתית, וזה להשתמש בצינור ש הוביל בעבר גז ממצרים אל ישראל ופוצץ קרוב ל-20 פעם על ידי אותם המורדים שעדיין מסתובבים בסיני, או להשתמש בקו צינור ימי שצריך להניח אותו מישראל למצרים. מעבר לשימוש או לתצרוכת הפנימית של מצרים בגז, ומצרים תהיה זקוקה לגז בעתיד, על אף שהיא מצאה לאחרונה, לפני שנתיים, את שדה הגז אולי הגדול ביותר במזרח הים התיכון. מצרים, בגלל גודל האוכלוסייה והצורך לשפר את הכלכלה, תצרוך גז יותר ממה שקיים בשדות שברשותה. אבל מעבר לכך, למצרים יש מתקני הנזלה שקיימים, כי כידוע, השינוע של גז יכול להיעשות בשתי דרכים. אחת בדרך של צינור, והשנייה בדרך של הנזלה. במקרה של מצרים, לצורך התצרוכת הפנימית, צינור גז של 250-300 קילומטר הוא העדיפות הזולה יותר. אבל אם אתה רוצה לשנע כמויות גז לאירופה למשל, יש קושי רב, כמעט בלתי אפשרי להניח צינור, ויש צורך להנזיל את הגז במתקן מיוחד, שמשם, מהמתקן הזה, הגז מובל במיכליות, ובמקום היעד הוא הופך חזרה לגז טבעי שמובל בצינורות. מאחר ולמצרים יש כבר מתקני הנזלה, הדבר הטבעי לעשות הוא לשנע את הגז הישראלי אל מתקני ההנזלה המצריים. וכך כדאי גם ליצרניות פוטנציאליות אחרות, כמו הפלסטינאים. יש להם כמות קטנה יחסית, אבל גדולה בהשוואה לגודל הכלכלי ולעוצמה הכלכלית של הפלסטינאים. ולכן גם את הגז הפלסטיני במרכאות יהיה צורך לנצל בעתיד לטובת הכלכלה הפלסטינית, ושוב עולה שאלת השינוע. כל נושא השינוע נותן מקום, אם כל היצרניות רוצות בכך, לשיתופי פעולה כלכליים שהופכים ל מאזן אסטרטגי של כל המעורבים, שיש להם עניין בשמירת יציבות, בשמירת תזרים ההכנסות מהגז ומהייצוא שלו האזורי, ואם אפשר גם לאירופה. ואני חושב שזה בהחלט פוטנציאל לשיתוף פעולה כלכלי ולהגדלת היציבות באזור.
מעניין מאוד. תודה רבה, עודד.